להתחלה, התחלנו בראשית, בשמחת תורה, בסוף סוכות, אנחנו ממשיכים, נוח היה לפני כמה שבועות, עכשיו שבוע שבר קראנו על יעקב, שהולך לפגוש את הנשים שלו, חלום שלו, סולם יעקב, בתוך החלקי תורה העצומים האלה, יש פרטי פרטים, פרשת נוח, נתאר פרטי פרטים, איך הייתה התיבה? לא אני רואה שאתה התיבה. הייתה תיבה.
הייתה תיבה, מצייר, לא מצייר גדול, מצייר אותי.
מה?
זה מחליט, כן, בדקתי, כן. הייתה תיבה. אני יודע, למעלה לא נכון. הייתה תיבה. חלקו אותה לשלוש. התיבה פה היה לה גם איזה דג כזה. איזה צוהר, אני לא צייר עוד דבר, אני אנסה את זה. ואמרו ליהודי אחד, אמרו לאיש אחד, קראו לו נוח, תראה, כל העולם הולך להימחות, אתה נבחרת להיות היחיד שייצא מתוך הסיפור הזה, קח לך במשך שנים הוא עשה את זה, כמה שנים הוא בנה את התיבה הזאת. היא הייתה ארוכה מאוד, היה לה, יש שם מידות, מידות מאוד מדויקות, והמידות האלה מאוד חשובות, כן? לומדים איזה המון דברים. אנחנו נכתוב את זה, כדי שתבינו כמה פרטים, אנחנו נדבר על מעט מהפרטים. התיבה הזו הייתה לה, האור שלה היה 100 אמה, הרוחב שלה היה 50 אמה, הגובה שלה היה 30 אמה, 10 אמות לכל, בכל קומה. בקומה האמצעית היו כל החיות, נוח לקח מכל סוג של חיות, שניים שניים, זכר ונקבה, זכר ונקבה, מהחיות הטהורות הוא לקח שבעה זוגות. ואת כולם הוא הכניס בקומה האמצעית. בקומה התחתונה זה היה קומה שנועדה לזבל, יש שם הרבה מאוד חיות, שהפרישו החושות, וזה היה הקומה בכלל. זבל. והקומה למעלה, זה הייתה קומה של משפחתו של נוח. נקרא לזה קומת אדם. היה שם נוח, אשתו, הילדים שלו ונשותיהם, הילדים שלו, היו פה בקומה הזאת. והיה גג לתיבה, היה צוהר לתיבה, כתוב שזה היה חלון, יש אומרים שזו הייתה עדן יקרה שהאיר עליהם במשך כל התקופה העצומה הזו, הייתה איזה, גם התקופה של המבול היא מאוד מדויקת, אבל היה איזשהו צוהר שהאיר להם, וכתוב שהייתה אבן יקרה, לא יודעים בדיוק מה, אבל היה משהו שהאיר להם, בתוך המציאות הנוראית הזו של העדר, של כיליון. לאחר אנחנו לפני חנוכה, אז אנחנו נצייר פה איזושהי חנוכיה. שהייתה פה למעלה. אנחנו ננסה לראות... זה מנורה, מנורה של שבעה קנים. אנחנו משתמשים בחנוכיה. למה שמונה ולא שבע בחנוכה זה עוד עניין. אמרתי לכם פעם ראשונה, איזה זכות גדולה זו למי שמחפש את האמת. איזה זכות גדולה זו שהוא יודע את השפה העברית, איזה זכות גדולה שהוא יודע לפתוח ספר. איזו זכות גדולה שיש לו בפנים, אנחנו לא יודעים את זה הרבה פעמים, זו שם בגלים מצאה שהתמין מילה בתוך הלב, משהו שלא הייתה מודעת לו, בחיים היא לא אמרה שמע ישראל, בחיים היא לא אמרה, זה לא רק אם היא הייתה בגן, כן, אמרו לה שמע ישראל בגן, אבל התמינו לה שם משהו, אז התמינו לנו איזושהי יכולת להגיע לעומקי עומקים, למצוא את האמת, כי זה צריך דבר אחד, לא לישון, לא לישון. ובמציאות שאנחנו חיים היום, עוזרים לנו לא לישון, כן? כשאדם נמצא באיזשהו מבול או משהו מזדעזע, זה מאיר אותו, כל הזעזועים, מחלה, מאירה, כן? או מרדימה, תלוי, תלוי. אתם נועדתם להיות מהרופאים, המרפאים שלא מרדימים. כן, יש אנשים שמגיע להם חולה, אז הם ממש מרדימים אותו. זאת השיטה היום, כן? הרבה אנשים שהם חולי נפש. בעיות נפשיות, חיים הם קשים, אבל אם תשאלו כל פסיכיאטר, בעצם מה הוא עושה? אז הוא מרדים אנשים, לוקחים יותר סמים, מרדימים ברמה כזו או אחרת. אז אם אנחנו לא נרדמים, ואנחנו מוכנים לחוות את הכאב, אז הכאב הוא בעצם כמו המנורה הזאת. הכאב, זה מישהו כתב בו רצון, הכאב זה כאב, זה אב, זה משהו שמחבר אותנו. שלושת הקומות האלה יש לכל אחד מאיתנו. כן. אפשר לנסות
ולומר ככה, שהקומה התחתונה, כל אחד מאיתנו זה תיבה, תיבת נוח. תיבת נוח, שהורידו לעולם הזה. היא צריכה לשרוד בתוך מציאויות מאוד קשות שיש. יש כל מיני גורם שלים, וכל אחד מאיתנו צריך לעבור מקטנות עד היום האחרון פועלי אדמות. זה איזשהו מסע שאנחנו צריכים להצליח בו. ונותנים לנו לצורך איזה מרכבה, מרכבה שמורכבת משני חלקים, כן, אחת שנקראת גוף, וזה החלק היותר נמוך של המערכת שלנו. יש מערכת יותר גבוהה שנקראת נפש, ויש מדרגה שאנחנו צריכים לעמוד על קצות האצבעות שלנו כדי לזכות בה, וזו מדרגת אדם, מדרגת רוח נקרא לזה. אדם, משום אדם, מעל הדם. לחיות יש דם, לגוף יש דם. אבל יש מדרגה שמעל הדם. אם תרצו, האמא שזכה, כן? אז מהדם שלה נעשה חלב. כן? חלק מהדם, הגוף לוקח את הדם ועושה אותו חלב. והחלב הזה הוא כבר מזון לעוד יצור חי שיהפוך ויעשה מהחלב הזה יותר גבוה. ברחם שתה את הדם שלה, הוא זכה להיות גוף קטן, אבל עכשיו הוא צריך להתפתח. צריך לזכות לזה שגם יהיה לו מוח, הוא יוכל לחשוב, לא רק יצוע, לא השיח או העגלה שנולדת, יוצאת מרחם הפרה או הסור, הסוסה, מה שזה לא יהיה. ומיד עומדים על הרגליים ורצים, כן? ילד, לא סתם, שעדיין יושב, מקופל, הוא שתה עד עכשיו דם, וזה נתן לו להיות משהו, עכשיו הוא ישתה חלב, וזה יגדיל לו את המוח שלו, ואחרי זה יתחילו לדבר איתו, אז כבר מזון עוד יותר עמוק, וזה יגדיל אותו עוד יותר. איפה אנחנו נמצאים? מה קורה? מה קורה במרפאה שלנו? קודם כל, כשכל אחד מכם הלך ובחר במקצוע ריפוי, הוא כבר בא וקבע לעצמו איזושהי בריאות נפשית. כן? כי יש בני גילכם שהכיוון שלהם זה יותר אני, בשבילי. כן? יש הרבה מאוד מקצועות שבהם אדם יכול לשבת מאחורי מסך בבית ולעשות מזה מיליונים. מכירים את זה, כן? מתכנת, אני יודע מה. מוכר, קונה דרך האינטרנט, עושה כל מיני עסקאות, אבל זה הוא עם עצמו, אין שום קשר לבני אדם. ואתם פרצתם בדור הזה, שהרבה פיתויים זה שאדם יהיה לעצמו, פרצתם את זה ושמתם את עצמכם באיזשהו מקצוע שמחייב אתכם להיות בשביל. אז עכשיו, כמו שאמרנו, יש לנו גוף ונפש ומדרגת אדם כדי שאנחנו נזכה להיות כמו שקבעו סולם, קראנו את זה פרשת השבוע, סולם שניצב ארצה, וראשו מגיע לאינסוף, ממש. האדם זה מין יצירה מופלאה, שיודעים איפה הוא מתחיל, אבל כמו שאומרים, השמיים זה הגבול, ושני השמיים. כן. אנחנו קצת לומדים על בני עמנו, שומעים, רבי עקיבא, אמרתי את השם הזה, רבי שמעון בר יוחאי, דמויות מופלאות, שהיו בני אדם בסב אדם. רבי עקיבא היה בן גוירים, הוא היה בן של, לא של יהודים, לא של משפחה יהודית בכלל. אבא שלו היה גר, והוא זכה להיות במקצוע הכי נמוך, הכי שפל שהיה באותה תקופה. הוא היה רועה צאן, יוצא למשפחה, אחת מהשיעות בירושלים, בית חג בשבוע. והייתה שם איזושהי רופאה שזיהתה אותו. זה הייתה הבת של חג בשבוע, שאותו עשיר, שהביאו לה את עשירי העולם שתתחתן איתם, והיא זיהתה אצל הרואה הזה מרחוק, היא ראתה שיש לו את הבסיס הזה, להיות עם הרגליים על הארץ, ואת זה ראו, הוא היה רואה עם הרגליים על הארץ, אבל היא ראתה את הפוטנציאל הזה להגיע שם עד למעלה. והיא מסרה את נפשה, היא הייתה הרופאה שלו, והלכה על אבא שלה אמרה, אותו אני רוצה, איתו אני רוצה להתחתן, התחתני איתו, מאבד את הכל, אין, את לא בת שלי, אתה מקבלת שום, שום דבר מהירושה שהכנתי לך, תצאי מהבית. וכמו שהרבה פעמים, כדי להצליח לקחת בן אדם ולקרב אותו אל החיים ש... שיחיו אותו, אל התרופה שלו, אתה למסור את הנפש. כן, אתה למסור את הנפש. הרבה פעמים בביצוע הרפואה, אדם מוסר כדי לרפא. שומעים את זה בצבא, כן, על רופאים שנמצאים בשדה קרב. אז כדי להציל מישהו, אז הם בעצם נכנסים לתוך שדה מוקשים, נכנסים לתוך מטח יריות, ועושים את מה שהם עושים, הם לא יכולים אחר, שזה הם שם. עושים את הניתוח תחת יריות. המסירות נפש הזו, יש לה שני צדדים, כן? או ששני הצדדים יוצאים את החיים, או ש... אבל המסירות נפש, המסירות נפש, זה דבר שאדם עומד על קצה הצדדות שלו. מול שורש השורשים, ומוסר מה שנתנו לו, ואומר, אני נותן את מה שנתתם לי, אתם תיתנו את מה שיש לכם. זאת השיטה. הרבה פעמים ברגעי רפואה במרפאה אין לרופא מה לעשות. אין. במיוחד שאנחנו נמצאים בדור שרבים בו המקרים של מה שנקרא המחלה, אנחנו קוראים לזה, מחלות חשופות מרפא, אם בגוף ואם בנפש. אנשים מגיעים ומחפשים בעיניים קלות מישהו, האם יש מישהו שמאמין שמוכן לתקן? האם יש מישהו שמוכן לתת את כל מה שיש לו, את כל מה שיש לו, ובהתחלה מה שלמדנו, מה שאתם לומדים, באוניברסיטאות, במכללות, כל אחד עם המקצוע שלו, ברפואה זו, ברפואה אחרת, אבל רפואה אמיתית, מה שאתם לומדים במכללות, עונה על העניין הזה של הגוף. לפעמים אתם לומדים גם איך לטפס למדרגה של הנפש, וזה מאוד פשוט, מאוד פשוט. כלומר, אם לכם יש את המרכיב הזה, כן, של לדעת איך הנפש משפיעה על הגוף, כמו שלומדים בהרבה מקצועות של רפואה משלימה, הסינית, רפואות אחרות, אז באמת אפשר לתת איזה משהו אמיתי. הגוף הוא... סיפרתי לכם את הפעם הראשונה, סיפרתי לכם, איזשהו רופא בארצות הברית, שעבד עם חולי סרטן, ובדק, ראה, היה לו מין שיטה, לשמוע, להבחין על ידי השמיעה הזו איזה גידולים סרטניים יש למטופל או המטופלת שבאו אליו. אז הוא שמע, ואז הוא אמר למטופלת שהייתה שם, תעבור לכם לקבר של מישהי למרפאה, כדי שאני אוכל לבחון אותך ליד המנורה שם. היא עברה את הנשים של המרפאה, ופתאום הוא ניסה להקשיב וראה שאין שם שום דבר. תראו אותה. וראה שבעצם המחלה היא פרי של מיקום. במקום אחד של המרפאה הוא שומע את המחלה, במקום השני של המרפאה הוא לא שומע את המחלה. אז המחלה, הגוף, הוא כחומר ביד היוצר, אנחנו אומרים, כן? זה מין משהו מופלא. גוף זה יותר משלושת רבעי מים, עם איזושהי חוכמה עמוקה, והמים האלה מתפעלים, שמחממים אותם מתחממים, שמקררים אותם מקררים. מה שמחמם או מקרר זה העניין הזה של הנפש. בנפש יש צדדים מחממים, שמחה, אמונה, תקווה, מרוממת את המים האלה שלנו, את הגוף, את החיות של הגוף, וההפך ההפך, עצבות, בשנאה, בכעס, סוגרים, מקררים, מחזקים את המחלה. אז הגם שעיקר הלימודים שלכם זה איך להזיז את הגוף, איך להשפיע על הגוף, אבל בעבודה שלכם כדי להצליח באמת לרפא, אתם תמצאו את עצמכם בעיקר פה, בעיקר בקומה הזאת, בקומת הנפש. יבואו לכם בני אדם, בני אדם, עם דמעות, עם מצוקות, עם תהיות, עם משאלות. הם חלק כבר נסגרו על ידי כל מיני דברים שעברו על ידי הרופאים שפשו אותם בפניכם. ואתם תצטרכו להיות קודם כל בני אדם. קודם כל בני אדם. ולכן צריך להיות משהו, משהו שהולך איתכם, איזשהו תדמית אפילו, איזשהו חלוק מרפאים אישי שלכם, שאתם צריכים להיכנס אליו כשאתם נכנסים למרפאה. החלוק הזה זה האדם שבכם. זה האדם שבכם. זה האדם, זה התיבת נוח שלכם, שיש לה את כל הקומות, גם לכם יש את החלק הנמוך, את החלק הנמוך של הסולם שלכם. יש מקום שאתם מפחדים, ואתם לא מאמינים, ודברים מרגיזים אתכם מהם, והסימנים שלכם מאוד קצרה. יש לכם מקומות כאלה. וכל אחד מכם יש. אבל יש מקום אצלכם שהוא בא מלמעלה. החלק הזה שלכם, שבא מלמעלה, הוא אינסופי. כן? נזכרנו את אותה ישראלית שם בגליל, את אותו יהודי שם ליד הגדר ששמעת מאוס צור. הם התחברו למשהו מאוד גבוה שהיה כלי שיכל להכיל אותו. הדבר המאוד גבוה, האותיות צריכות קיימים. האותיות צריכות משהו שיחזיק אותם. אנחנו נשמיע להרבה אנשים, הרבה חולים, נשמיע להם מה עושה. או נצעק להם שמע ישראל. כולם יקומו ממיטת חוליה? אני צריך להיות משהו במבנה שיכול להכיל את זה ברגע נכון, במקום מסוים, ולהפעיל את הדבר הזה, להפעיל את הניצוץ. אז כשאתם לובשים את החלוק שאנחנו מדברים עליו, את חלוק המטפלים, שאני מייחל לעצמי שיהיה לי עד יומי האחרון ויהיה גם לכם, זה גם חלוק שאתם איתו תהיו אבות ואימהות, ואיתו אתם תהיו חברים וחברות, ואיתו אתם תהיו אולי גם סבא וסבתא. זה לב שנשאר תמיד פתוח. יש לו אין סוף מקום. תיבת נוח, אדם שיש לה מידות, 100 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה, זה מידות. אבל זה היה אין סוף. זה היה, כן, באותו זמן של המבול, זה היה בית המקדש. אני לא יודע אם אתם יודעים, בית המקדש הראשון שהיה בירושלים, אם אתם תלמדו קצת, מה היה שם? היו שם כמה מימדים, גם שם היו שלוש קומות לבית המקדש. הייתה עזרת נשים, היה עזרת ישראל, הייתה עזרת כהנים, והיה ההיכל בקודש הקודשים למעלה. בקודש הקודשים, קודש קודשים, לא יודע אם אתם יודעים מה קודשים, היה מקום שגם אנחנו יודעים מה המידות שלו, היה 20 אמה על 20 אמה על 20 אמה. אני אומר את זה, אתם עדיין רואים שאני, מספרים האלה אומרים לי משהו, כן? אני זוכר את זה. כל דבר, יש איזה דברים נפלאים שמלמדים המון, אבל שם היה, בתוך קודש הקודשים, היה דבר אחד. היה שם ארון, שגם לא יש מידות, הוא היה עשוי מזהב. לפעמים היו לוחות הברית הראשונות שמשה הוריד מההר, שנשברו, אז זה היה השברים שלהם, זה ככה, השברים. מעל זה היה לוחות השניים שמשה רבנו הוריד, אחרי חטא העגל, היו מונחים על זה. ובצד היה מונח ספר תורה, מקלף שמשה רבנו כתב בעצם. זה היה שם.
לוח בארון הברית בקודש הקודשים.
ועל...
אני לא מצייר.
ועל זה הייתה, היה נכסה לארון הזה, איזה כפורת, ועליו היו כרובים. היו כרובים. מדהים, מופלא, לא ברור, קודש הקודשים. כרובים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תעשה כרובים מקשה אחת מזהב, מלאכים קטנים עם פני תינוק, כך כתוב, כרובים כרביה, כתינוקות, ככה כתינוקות הקדוש ברוך הוא ביקש למשה לעשות. וזה מזכיר לנו משהו, התינוקות דווקא, התוהה, התמימות. בשני הקרובים האלה יש להם סוד עצום, אחד מהם מסמל את עם ישראל והשני את הקדוש ברוך הוא. וכתוב ככה, שכשהקרובים היו, כשהקרוב שמסמל את עם ישראל פנה לגמרי אל הקרוב שסימל את הקדוש ברוך הוא, אז הקרוב של הקדוש ברוך הוא מסתובב לגמרי אל הקרוב השני, והם היו מעורים ביחד כמו איש ואישה, ככה, מחוברים, מחובקים ביחד עם כנפיים. כתוב שם בדיוק איזה מוטת כנפיים הייתה שם לקרובים האלה. ככה קובעים למה אני מספר את זה. וכשעם ישראל לא עשה בדיוק, אלא עשו גם מה שהקדוש ברוך הוא ביקש לעשות, אבל הם עשו גם דברים אחרים, והם פנו קצת, צודדו את עצמם, כן? לא ללכת רק לפי מה שדרשו מלמעלה, אלא גם מה שבא להם, אז גם הקרוב השני צודד את עצמו קצת, וככה זה היה, כן? ואז הם לא היו מאורים אחד בשני, אלא פנו. מה שכתוב שם, דברים מופלאים. כתוב במפורש, מה היו המידות של קודש הקודשים? 20 עמל. והכנפיים של הקרובים היו יותר מ-20 עמל. יש פה איזושהי טעות, התורה הקדושה, יש איזושהי טעות. הכניסו משהו למשהו יותר קטן, אז מין חידה, איך מכניסים פיל לתוך איזושהי מכונית? לא, זה לא קטנה. לא. יש פה רמז עצום שיש מקום, יש מקום שהוא לא מהמידה. יש מקום פה עלי אדמות שלא עובד על פי השכל האנושי שלה. אנחנו לא יכולים לתפוס. כמו שאמר, סיפר ליהודי הזה, ידעתי שאני אצא. זהו, זהו, זה ידיעה, ידיעה ש... אם הוא יספר למישהו ציני, כן, איך ידעת? איך ידעת? מה שיהודי הזה היה אומר לו, אתה תלך לרופא, לא אני אלך לרופא. אתה צריך רופא. איך ידעת? ידעת. ידעת. כלומר, שאתם תעמדו בסוגיות של חיים ומוות במלוכה, ואתם תוציאו מעצמכם את מה שנקרא מסירות נפש, אתם תזכו לראות משהו שיוצא מעצמכם שאתם לא מכירים את זה עם עצמכם. כתוב ככה, אני אספר, אספר לכם הלו, אתם כמטפלים בני אדם בעצמכם, גם לכם יש מי שמטפל בכם, גם לכם יש איזשהו מורה חכם או איזושהי דמות אבהית, אמהית, שמשפיעים עליכם, שעוזרים לכם להתרומם המקומות שבהם אתם צומחים. אז לאורם של אותם דמויות חריזמטיות בחיים שלכם, אתם מרגישים כמו איזה חסרי אונים. אתם מגיעים אליהם הרבה פעמים עם מקשיים שלכם. ובעיני עצמכם מול המראה, הרבה פעמים אתם נוטים ככה, אנחנו נוטים לראות את עצמנו באחת הקיצוניות, או חסרי אונים לגמרי, או הרבה פעמים משהו מתנפח בנו למין גאווה לא מציאותית. אבל אם אומרים לכם לעבור את גבולות הטבע, הרבה פעמים אתם שומעים את המילה בפנים לא. אלא מה? אלא מה? בתחום המופלא הזה שנקרא רפואה, בכלל החיים, כן. רואים את זה בהורות הרבה פעמים, כן. תחזיק בית עם ילדים, זה לא על פי שכל, כן. לא על פי שכל. על פי שכל, אדם מתחתן עם אישה, ואם יש להם תנאים, אז הם מביאים ילד אחד, אם יש להם קצת תנאים יותר טובים, הם שני ילדים, הם קצת יותר טובים, הם שלושה ילדים. אבל המציאות מראה שאם לא שמים לב להיגיון הזה, לא שמים לב להיגיון הזה, אלא מתחתנים עם מישהו שאוהבים, ויוצרים בחיים שלנו תיבת נוח או בית מקדש, שעובד לא על פי המידה, לא על פי היגיון, ומתמסרים מסירות נפש, אז יכול להגיע עוד ילד. וכל אחד מהם מביא את הפלא שלו, והחיים, איפה, אלה דברים שמוצאים אותם מהפה, אז זה הדברים מתעדה, אבל בכל זאת, שזה אנחנו מתגשים פה, כי תחום הרפואה שאתם בחרתם לעשות בו, זה לא תחום מדיד, אלא זה תחום שנושק אל האין סוף, זה תחום שנושק אל משהו שהוא פורץ את הגבולות, יש לו יכולת לפרוץ את הגבולות, יש לו יכולת לרפא באמת. לכן אליכם יבואו אנשים חסרי אונים, חסרי אונים ממקומות ששמו להם כבר חותמת, כן, שמו את זה בפגישות הקודמות, חותמת של אין סיכוי, או 20% סיכוי. ואתם תצטרכו להיות כאלה שהמעיל רופאים שלכם, כן, יחייב אתכם תמיד להיות אסירי תקווה. כלומר, תמיד לקדם כל חולה שנכנס לכם למרפאה במין חיוך של אמונה. אתם יודעים שהבן אדם הזה מגיע גם עם הרפואה שלו. גם עם הרפואה. ולכן, מתחיל כאן עכשיו להיות איזושהי מערכת. איך הרפואה הזאת תימצא? אם המקום, אם הכוונה שלכם, אם אתם בעצמכם בונים את עצמכם בצורה כזאת, שלמרות שיש לכם גוף שמושך למטה, ונפש שמורכבת משני חלקים, חלק מהנפש, כל מהנפש הבהמית, שמושכת את הגוף להיות עוד יותר בהמית. אבל יש חלק בנפש, חלק הזה פה בנפש, מורכב.
בשניים. אחד שמושך למטה, לנפש הבהמית, ואחד שנועד למשוך אותנו לקומת אדם. לאדם, לאלף של אדם. לאלף הזה. האלף הזו זה זה. פה נמצאת האלף. זו האלף שהיא מחוץ למידה. היא אלופו של עולם. זה האלף ראשון. אלוף. אלוף מעל המידה. אז כשאתם תלבשו את המעיל שלכם, יש אנשים, יש רופאים, שמחייבים אותם בבית חולים ללבוש את, ללבוש את המעיל המאוד מדויק. להסביר לחולה אלה הסיכויים שלך, ותחתום שאתה יודע שאלה הסיכויים וכל וכל וכל. וכשנכנסים למרפאה של אדם כזה, אז מיד אדם, איפה התקווה? איזה תקווה? סד מקבץ. גם לרופא וגם למטופל. יגיעו אליכם אנשים שיחפשו את התקווה. עכשיו, אם אתם תהיו עם ידיעה שתלך ותגבר עם השנים, זה דבר שמתחזק, תחפשו תמיד את הרפואה, בן אדם הזה מגיע עם רפואה, ואתם תצטרכו להיות המיילדים של הרפואה הזו. איך? המקום בלב, הידיעה שהגיע אליה עכשיו בן אדם שבא עם הרפואה שלו, זה צריך להתפתח אצלי במרפאה. אם אני יודע שזה כך, ואני מחפש את זה, ואני מבקש את זה, ואני, תראו, האלף, איך אנחנו מתחברים אל האלף? איך אדם שנמצא פה, בקצה הסולם, איך הוא מתחבר ליעד שלו למעלה? איזה כלי יש לנו? איזה כלי יש לילד קטן להגיע לשכרה גבוהה? אם אתם זוכרים בפעם הראשונה שנפגשנו, סיפרתי לכם על הילד הקטן ששמו לי ביד. באותו לילה, ילד שטיפלתי בו כמה חודשים, שאבא שלו רופא, הוא היה חולה במחלה הקשה, אחרי הרבה ימים של חום מאוד גבוה. כל מה שלמדתי במשך שנים של לימוד ברפואה, לא עשו שום דבר. ורופאים הקודמים שטיפלו בו גם לא עשו שום דבר. סיפרתי לכם שפתאום, בשלדה, שם ההורים הלכו לישון, פתאום יצאה לי צעקה מהלב. בשקט, צעקה שאני שמעתי אותה. אבל צעקה שהופנתה למקום מאוד ברור, הופנתה לפה. הופנתה למקום שמשם הגיע הילד הזה. וצעקתי, אמרתי, אם מישהו שהביא את הילד הזה, שומע, ואני מבקש שיתנו לילד הזה חיים, אני לא יכול. אבל אני גם לא יכול לעזוב אותו. סיפרתי לכם מה קרה אחרי זה. קרה שם משהו טבעי. מה שעשיתי, לא יודעת מה עשיתי. הגעתי לקצה שלי, אבל לא הסכמתי לעצור. הלכתי על אוויר. ללכת על אוויר, כזה כל מיני
תיאורים, כל מיני מילים כן, שיכולות להסביר מה זה ללכת להסביר. אחד מהמילים זה נקרא להתפלל. להתפלל. להתפלל זה משום, מילים הזה פתילה. פתילה זה חוטים שלוקחים ושוזרים אותם ביחד. מפתלים אותם ביחד. מתפתלים ביחד. אנחנו פה, בתוך גוף בשר ודם, בורא העולם נמצא בכל מקום, בתוכנו, מעלינו, אבל הוא עשה את זה כך שהוא יהיה נזכר. הוא נתן לנו דרכים להגיע אליו. נתן לנו דרכים. אחת מהדרכים, זה להתפתל איתו גם כשהוא מתחבק. להתפתל איתו, לרקוד איתו, גם שהוא נעלה. וזה קוראים תפילה, לדבר איתו. ללכת ברחוב, היום, לפני יום, לפני פגישה, לדבר. כל אחד בשפה הפשוטה שלו. אבא לאו, אבא.
אבא לאו השם.
קרוב השם לכל קוראיו, זה פסוק בתהילים, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. האם אנחנו מוצאים דרך של דיבור, דיבור, אבל במפורש כמו שאת מדברת עם החברה שלך, שלך, או אתה מדבר עם החבר שלך, כמו שאנחנו מדברים אחד לדבר, לדבר עם ידיעה ברורה פה, ששומעים אותנו. אם אנחנו מדברים, כן, פגשתי כל מיני אנשים מוזרים וסערורים, שמדברים, אבל לדבר אל הבורא עם ידיעה ברורה שהוא שומע והוא מחכה לדיבור שלנו. הנה אנחנו נזכרת מפרשות השבוע שאנחנו קראנו בשבתות האחרונות. אחד מהפרשות זה הפרשות על האימהות, אימהות של האומה היהודית. מי הם היו האימהות? שרה, אשתו של אברהם, אמא של יצחק, רבקה, אשתו של יצחק, אמא של יעקב, ובשבת קראנו על רחל ולאה, שתי האימהות שמהם יצא עם ישראל. כולן, שרה הייתה עקרה, רבקה הייתה עקרה, רחל הייתה עקרה ולאה הייתה עקרה. ארבעתן היו עקרות. ארבעת, גם לאה הייתה. כתוב בזוהר, לא כתוב בזוהר. ארבעתן, כתוב שם, כי עצרה מלדת. ארבעתן היו אחרות. והשאלה שמשאלת, מה עשיתי? הקדוש ברוך הוא, בורא עולמי, בתוך דור של מיליארדים של עובדי עבודה זרה, עושה תיבת נוח קטנה, שם שם יהודי אחד, שני יהודים, נוח בהתחלה, אחרי זה אברהם אחד, יצחק אחד, אחד! ואנשים, גם אברהם היה עקר, גם יצחק היה עקר. מה קורה פה? אז בורא עולם מביא את הנשמות האלה, מביא את הנשמות האלה, ועליהם רוצה לבנות את בית ישראל, על לשרה לא היה בית רחם. כתוב בזוהר הקדוש, לא היה לה בית רחם. לא היה לה רחם. לא היה לה רחם. כתוב ככה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילותיהם של צדיקים וצדיקות. מתאווה לתפילותיהם, מתאווה להתפתלות, לפנינות, ליחד, לריכוז, שזהו בראת העולם. ושזהו בראת העולם. שאנחנו לכאורה נהיה רחוקים ממנו, אבל מהריחוק נתפתל יחד איתו. יש כאלה שמתפתלים אליו עם איזושהי תחושה שאני פה והוא שם, אבל גם זה אחרי שאנחנו נמצאים פה ממעמקים קראתיך השם, שאנחנו נמצאים למטה ומשם קוראים לו, הוא עונה לנו הכי קרוב, הוא מגיע לנו הכי קרוב. אז לא משנה אנחנו נמצאים פה ויודעים שהוא למעלה וקוראים לו, אבל תוך שנייה הוא איתנו. היא אמרה שמה ישראל בגליל, אז הוא שם את הצלמית ביד. בתוך שנייה. עם השנים,
במיוחד מי שכן יזכה ללמוד, 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 להיכנס לעומק עוד, עוד, עוד. אז בלימוד אתם תלמדו שהמציאות של הבורא היא גם הכי למעלה, אבל גם הכי פנים. אתם מתארים את זה, סולם, בסולם יש עוד הכי למטה והכי למעלה. אבל במערכת שלנו,
המערכת שלנו יש לה גם את ההיקפיות שלה, הגוף בכל, הבשר, נקרא לזה אור, בשר, גידים, לפנים יש נשמה, לפנים, לפנים יש נשמה, והנשמה בפנים, בתוכה, נר השם נשמת אדם, הנשמה זה חלק מהבורא. אז מצד אחד הוא נמצא הכי גבוה ולמעלה, מצד שני הוא נמצא הכי בפנימיות.
זה דבר שאנחנו לומדים לעבוד איתו, מין מערכת כזו שמצד אחד הנטייה הזו כלפי מעלה, מצד שני הנטייה הזו של לחפש חיי עולם נטע בתוכנו, אנחנו מחפשים אותו בקרבנו, בתוכנו. ואיך הוא ברא אותנו שנשתוקק אליו, הוא עשה לנו המון פיתויים, המון פיתויים, יבוא אליכם אנשים, אולי בפגישה הבאה אנחנו קצת ניכנס לאיך לקרוא את החולה שבא, איך לקרוא אותו באופן כזה שנוכל להתחבר לפנימיות שלו ונוכל לחבר אותו, נוכל לחבר אותו, נוכל לספר לו מה שהוא מספר לנו. קצת נדבר על, על, על באיזה משקפיים לראות את המטופל, אולי לתרגם את המטופל למנורה. נעשה איזה משהו כזה, נקרא אותו בצורה כזו שאפשר יהיה לנו כלי להביא אותו למין תנועה כזו, בתאיצ'י יש תנועות סוביות, כאלה עגולות, לקחת את הדבר מההיקף ולהכניס אותו למקום שלו, להכניס אותו פנימה. תפילה, תפילה, זו התנועה שהבורא העניק לנו, זה המקום, נותן לנו מקום. כשאנחנו מרגישים שהוא מאוד רחוק מאיתנו, ואנחנו נמצאים במקום מאוד נמוך, הסולם, הסולם, שהוא מקום המפגש בין הבורא אלינו, זה התפילה. כשאנחנו מתפללים אליו, אנחנו מגיעים עד קצה הסולם, עד אמצע הסולם, והוא יורד על האמצע. זה מקום המפגש, סולם, זה תפילה. וזה דבר שחשוב שיהיה לכם. תלמדו, ותהיו הכי טובים במקצוע שאתם לומדים. אבל יחד עם זה, תמיד תשאירו מקום פנוי, מקום פנוי. את החלון הזה של התיבה, תשאירו פנוי. תדעו ששום, שום שיטה רפואית לא יכולה לסגור את החלון הזה. החלון הזה נועד להיות פתוח לתקשורת רק עם בורא עולם. כלומר, אם תהיה לכם התיבה הזו כרופאים, עם החלון, עם הצוהר הזה, אז יהיה לכם את, את האור של הצוהריים, גם במחשקים הכי גדולים. אבל אל תנסו למצוא איזושהי מערכת קבועה. להיות הרופאים הסינים שהכל מתוקתק. יש לי נקודת דיקור לכל מצב, או יש לי פרחי בח לכל מחלה, או יש לי תרופה הומאופתית לכל בעיה, או יש לי דיבור לכל משבר נפשי. אל תעשו, אל תעשו את זה. מראש, קוראים לזה ענווה, מראש. תדעו שאתם לומדים, ואתם צריכים להיות הכי טובים. אתם צריכים להיות אנשי המקצוע הכי טובים מה שאתם לומדים. אבל יחד עם זאת, יחד עם זאת, אל תמכרו בעבור שום הון שבעולם את המקום הזה ביניכם לבין עצמכם, שיודע שאתם לא יודעים. כלומר, עיקר הכוח שלכם כמטפלים, וכבני אדם, וכאימהות, וכאבות, וכאנשים שמי יודע איזה מבול עוד צפוי לנו בשנים שעוד עומדות לקראתנו. אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה יהיה, איך תשמט קרקע מתחת הרגליים, או לא תשמט, או מה יהיה. תמיד תשמרו בקנאות על מקום שלא יודע, שהוא כמו תינוק. כמו הקרוב על הארון, לא יודע, הוא תינוק, אבל הוא תמים, והתמימות הזו מאפשרת לו תמיד להיות מחובר דרך הצוהר אל האלף, אל האחד, אל הכל יכול. זאת הרפואה האישית שלכם. זאת הרפואה העיקרית שאתם מנחילים. אם אתם תלמדו בעיניים שלכם, כל מטופל, אתם תעשו מה שאתם תעשו, אבל תמיד, תמיד, תקרינו לו, למטופל, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול יותר ממני, אני מטפלת בך, דוקרת אותך, אבל אצלך יש את הדיבור, כמו שהיה לשרה, היא 90 שנה ביקשה, לא, והיא קיבלה. וגם רבקה, וגם רחל, הקדוש ברוך הוא מתאווה, מתאווה, תאווה, כתוב. מתאווה, הוא עשה את העולם, הוא עושה מחלות כדי שיתפללו אליו. אתם מבינים מה זה? הקדוש ברוך הוא עושה מחלות. לכן, דיברנו על זה בפגישה הראשונה, אל תהיו מאלה שמגיע לכם איזשהו חולה ואתם מסדרים לו את העניינים. חס ושלום. המחלה זה הזמנה של הבורא למטופל שמגיע לכם, שהמטופל יתקרב אליו. הוא נתן לו מחלה כדי שהוא יקרא לו. עכשיו אם בא איזשהו חוכם כזה ומסדר לו את המחלה, הוא נקרא גנב. הוא חוטף. חוטף, זה נורא. זה צריך ללמוד. זה צריך ללמוד. הסלחתי את זה בפגישה הראשונה שלנו. זה צריך ללמוד. אתם צריכים להסתכל טוב טוב. דיברתי קצת לפני השיעור עם אנשים פה, מה הם לומדים, צילים לומדים. תסתכלו טוב טוב על מי שמלמד אתכם. אתם בטח פוגשים הרבה אנשים שהם, קוראים לזה אומניפוטנטים, יש להם הרבה יכולת, הם יודעים, יודעים לעשות כל מיני דברים, יכולים גם את זה לטפל וגם בזה לטפל, גם. תלמדו את הטכניקות, תלמדו את הטכניקות, אבל אם לא תמצאו אצל המורים שלכם את המקום הזה שלא יודע, את המקום התמים שמסתכל כלפי מעלה ומבקש את התשובה האמיתית, מהבלתי נראה שתגיע אליו. הוא פונה כל הזמן, הוא יודע איפה. גם הוא יודע איפה הוא היה לפני שנה, הוא יודע איפה הוא היה לפני 20 שנה. הוא יודע שכמו שהוא היה מאוד רחוק יחסית למקום שבו הוא נמצא עכשיו, לפני שנה, גם עכשיו יחסית למדרגה הבאה. אבל כל הזמן רק בהתחלה, כל הזמן. לא משנה מה נעשה פה עם הגוף הזה, זה רק מגרד את ההתחלה. ויעדו אותנו להגיע לפה, על ידי תפילה, על ידי תקווה. שיהיה לכם בהצלחה, שיהיה לכם חנוכה שמח, שזה חג להרבה תקווה.